ובכן, אנחנו בעמוד ט'. את ההלכות המסודרות בזה, כלומר בפסקה החדשה, כן. את ההלכות המסודרות בזה לפני הברכות והתפילות, סידרתי לא בתור סדר הלכות כשאין לעצמן, אלא כפי שהאיכותן נלותן הברכות והתפילות, והצטרכותן כדי לברר את אופני חיובי אמירתן של אלה ותנאיהם. לכן, כפי המסגרת של סדר התפילות וברכות, לקטטין מתוך פיזורי מקומותיהם שבדבר רבותינו הפוסקים, שבהן הן מסודרות ונמשכות לפי ענייני המעשים השונים שבחיי יומיום המצריכות אותן, וסידרתי כאן למקומותיהם של ציוויי האמירות הזקוקים להם. מסגרת זו עצמה, כמו שהיא, מחייבת כיוון הסדר הזה, כמו שהיא מחייבת כיוון הסדר הזה, כן מחייבת צמצום וקיצור בסגנון הלשון. בכלל השתדלתי בזה לומר כלשונם של רבותינו הפוסקים, ורק באיזה מקומות גרם לי ההכרח הזה של הצמצום והקיצור לקצת שינויים בסגנון הלשון במידה שאינה נוגעת לגוף העניין, ועוד במקומות בודדים תרגמתי מילים ומונחים שהיו מצויים בשימוש לשוננו בזמנים קודמים ואינם כן עכשיו. כשזכינו לתחיית דיבורה ברוך השם, כן, כלומר, עם ההתחדשות של העברית, אז גם המינוחים השתנו, עם התקרבות, השתלשלות קץ ישועתו המגולה לעמו, אל מילים פשוטות ומובנות בשימושה הממשי בשוננו עכשיו, למען היות ההלכות אלו מוכנות לקיומן הממשי. כלומר, אומר הרב צבי יהודה, אני פשוט, כל מקום שצריך הלכה, שם אני אמרתי את ההלכה בקצרה. ההתכוונות הזאת של צמצום המסגרת בסידור הלכות אלו ושל קירוב הכנתן לקיומה ממשי, כמו זה שהייתי צריך להיות פרקטי, טבעה לי את שני היסודות הללו בעיקר כינוסן, ההלכות המצויות, ולא אותן שהן בלתי מצויות, והברורות, ולא אותן שנשארו בספקות בגוף מקורותיהן. כלומר, יש הלכות שהפוסקים נשארו מסופקים לגבן, אותן לא הבאתי. כמו כן, יש הלכות נדירות, לא הבאתי. הבאתי את ההלכות המצויות. מקורותיהן של ההלכות הסדורות בזה, מאיפה לקחתי? אלו הם. שולחן ערוך. זה מקור לא רע, נכון? תורה הלכה. והכרעת הגאות הרמה, לפי האשכנזים שנוהגים דווקא כרמה, ובמקומות חילוקי הדעות רבותינו הפוסקים, נגיד שהתז והשח והבאר היטב נחלקים, הכרעת המשנה ברורה, שהוא נתקבל ונתפרסם בהסכמת גאוני הדור הקודם כפוסק אחרון בתפוצות ישראל. כלומר, זה באמת של הגדולה, כפי מי האשכנזים צריכים לנהוג, אז ההכרעה המקובלת אצל רוב האשכנזים שהמשנה ברורה הוא הפוסק, וגם האמור הרב זצ"ל קבע כמה דברים ממנו בהלכה ברורה. מה זה הלכה ברורה? זה הספר של הרב כתב על הש"ס של סיכום ההלכות, כן, בדרך כלל כש על כל דף ודף של הגמרא, הרב קוק כתב מה ההלכה. ואת מי הוא מביא? הוא מביא את השולחן ערוך, את הרמב״ם, את השולחן ערוך, את גדולי האחרונים, וגם לפעמים הוא מביא אפילו את המשנה הברורה, בן דורו, בתור חלק מקביעת ההלכה האחרונה. זה מה שמראה את החשיבות של המשנה ברורה אצל הרב קוק. ובעניינים שאינם שייכים לשולחן ערוך אור החיים, ולכן אינם גם במשנה ברורה. כפי הוראת החוכמת אדם שבעניינים האלה, הרי הוא הפוסק האחרון. כן, יש כמה דברים, למשל ביורי דעה. אין משנה ברורה על יורי דעה, יש משנה ברורה על אור החיים. מה עושים כשבסידור יש צורך להתייחס להלכות שביורי דעה, ואין משנה ברורה? אומר הרב צבי יהודה, נהגתי כמו החוכמת אדם. החוכמת אדם זה החיי אדם. החיי האדם זה ברבי אברהם דנציג, רק שהוא כתב ספר קיצור הלכות, נקרא חיי אדם, על דברים שבאורח חיים, ודברים שביורדיה הוא כתב ספר חוכמת אדם. הליצנים אומרים שהוא קרא לספר שלו חיי אדם כדי שלא יכתבו קיצור. ולכל זה, הכרעה האחרונה של האמור הרב זצ"ל, במקום שנודע מהנהגותיו ודבריו שבכתב ושבעל פה, מלבד הכרעת הלכות מחודשות אחדות שלו, מהן שנזכר שמו עליהן ומהן שלא נזכר. והן, הנה פה יש למטה הערה בכוכבית, בחזרת השץ סעיף ת', בברכת השנים סעיף ב', בנשיאות כפיים סעיף ו', בברכת הגומל סעיף ג' ד', בנטילת ידיים סעיף ג', שזה הלכות של הרב קוק שנתחדשו על ידו. אז בעצם זה המקורות. אז בואו נסכם מהם המקורות. שולחן ערוך, רמה, גדולי הפוסקים, משנה ברורה, חוכמת אדם, הרב קוק. מתחילה חשבתי לצרף לסוף הספר רשימה מפורטת של מקורות ההלכות האלה שבדברי הפוסקים לסימני, לפרטי סימני מוסיפם ובתוכן, ובתוכם של אותם ההלכות המחודשות. אך כיוון שנתברר שהוא מוכרח להתחלק לשני החלקים, למה צריך להתחלק לשני החלקים? כי החומר הוא גדול, אז צריך כרך א', תפילות של חול, כרך ב', שבת ומועדים. ובהתעטות ההדפסה, בעיקר מתוך מסיבות המצב החיצוני, כן, שבאותם הימים היה קשה להצליח לגמור הדפסת ספר בעקבות המאורעות הקשים, נדחקה השעה עכשיו לגמר החלק הראשון הזה. הרי מוכרחת להידחות רשימת מקורות זו. וכן מפתחות העניינים המבוארים בספר ויערות ומראים מקומות להשלמת הדברים לסוף החלק השני. ברצות השם לזכותנו לברך על גומרו. ובאמת בסוף כרך ב' יש הערות ומקורות גם לחלק א'. בסדר? אגב, חלק ההערות והמקורות שכתב הרב ציודה זה ספר ענק. כן, הרב ציודה כותב את זה כאילו שזה הערות קטנות, אבל אם תסתכלו בסוף כרך ב', תראו שזה בוכתה עצומה של ספרים, עם הרבה מאוד מקורות ובקיאות וגאונות עצומים. אגב, החפץ חיים כנראה התכוון לכתוב חיבור גם על יורדיה. כך ראיתי בהסכמה שנתן לאחד השוטים. סתם שנדע, לגבי הערת הליצנים, המוח היהודי התגבר גם על זה. ראיתי ספר חיי אדם המקוצר. קום קיצור חיי אדם, יפה מאוד. כן, כידוע, החפץ חיים רצה לכתוב גם על יורדיה, לא הספיק לו הזמן. פעם שאלו אותו, הוא אמר, אם תיתנו לי עוד 20 שנה, אני יכול לעשות. אבל כבר היה מאוחר. זה דבר אגב לגבי ספר כף החיים. כף החיים של רבי יעקב סופר, מירושלים, מתלמידה בן איש חי, כתב על כל האור החיים, שמונה כרכים על האור החיים, ושני כרכים על תחילת יורדיה. ולא הספיק להשלים, ומשפחתו של כף החיים ביקשו מהרב עובדיה יוסף בצעירותו להשלים. ובאמת הוא השלים. כלומר, הכרך השני של כף החיים על יורדיה, זה דווקא, זה דברים שכתב הרב עובדיה, ולא הרבי יעקב סופר. ההלכות של תרומות, גם אתם תראו גם שהסגנון קצת שונה, קצת יותר ארוך גם. ההלכות של תרומות ומעשרות הן, כנזכר לאל, מועתקות מתוך סדר הפרשת תרומות ומעשרות שכתב האמור הרב זצ"ל ונתפס בשעתו בגיליון מיוחד לפרסום והפצה לזכות הרבים והרגילם במצוות הארץ וקדושתם. ממקומות אחדים צירפתי כאן לסדר תפילתו של האמור הרב זצ"ל איזו הערות של דוד זקני הגאון הצדיק האדרת ז"ל מתוך קונטרסו תפילה לדוד. מי זה האדרת? זה החותן הראשון של הרב קוק. הרב קוק התחתן פעמיים. בהתחלה התחתן עם הבת של האדרת. אדרת, הרב אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, ראשי תיבות, אדרת. נפטרה אשתו, הרב קוק התחתן עם עם בת דודתה. כן, הרבנית רייזה רבקה, בת הרב בנימין צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, ושניהם היו הבנים של הרב בנימין רבינוביץ' תאומים, ולכן האדרת הוא גם דודו וגם זקנו, כלומר דוד זקנו, משהו כזה, של הרב ציודה, ככה הוא קורא. מתוך קונטרסו תפילה לדוד, ומאלה האדרת היה גם הרב של פוניביש ומיר, כלומר שתי עיירות בליטה, אחר כך עלה לירושלים ונהיה הרב של ירושלים. והוא זה שקרא לחתנו, הרב קוק, להיות רב של יפו והמושבות. ומאלה שנכתבו בצד סידור תפילה בית יעקב להגריעבץ זל, לנוסחי התפילה והלכותיה. מה זה בית יעקב להגריעבץ? הרב, הגאון, רבי יעקב בן צבי, שהוא הרבי יעקב מעמדין. עכשיו, הסידור האמיתי, עכשיו, יש סידור הנקרא בית יעקב, שאומרים שהוא הסידור של רבי יעקב מעמדין. הבעיה היא שבסידור הזה הכניסו גם דברים של רבי יעקב מעמדין וגם דברים של המדפיסים. והיה מאוד קשה לדעת מה של היעבץ ומה של המדפיסים. לפני כמה שנים יצא מחדש סידור רבי יעקב מעמדין, שבו יש הבחנה בגופן בין דברים שהם שלו לבין דברים שנוספו בסידור בית יעקב. זה מאוד משמעותי, כי יש דברים שלא ייתכן שהוא כתב, ולכן הדפוס החדש הזה בשני כרכים הוא ממש טוב. אבל בזמן הרב צבי יהודה לא היה עדיין הספר הזה, לכן הוא אומר, והאדרת כתב הערות לבית יעקב להגריע בת זל לנוסחי התפילה והלכותיה. מה דניחה ליהוד תרוויו? כלומר, זה ודאי נוח להם, לשניהם, גם לאדרת וגם ליעבץ, לפגישת והתחברו דבריהם ומעשיהם כאן, כי אז כן עתה. זאת אומרת, ודאי הם מרוצים בשמיים מזה שהם נכנסו לסידור עולת ראייה. בסדר? עד כאן ברור? טוב. אמנם, כל עיקרו של יסוד זה, למעט את המסופקות מתוך ההלכות המצורפות לסידור התפילה. כן, למה לא הכנסתי את ההלכות המסופקות? לא לשם הצורך של הקלת הדרך לשימושם המעשי בלבד ובה. כן, לפני כן אמרתי לך, כיוון שאני רוצה להיות פרקטי, אז לא הבאתי את ההלכות המסופקות. אבל יש סיבה יותר עמוקה. אלא נמשך הוא מתוך כיוון עצמי השייך למהות עניין התפילה. המזקיק לקבוע במרחב שטחה את הברור ולמעט ממנו את המסופק. כלומר, יש הבדל בין לימוד תורה לבין תפילה. בלימוד תורה יש עניין להביא את כל הספקות. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. לפעמים נשארים בספק. זה טוב, בלימוד צריך. אבל בתפילה צריך רק דברים ברורים. למה? הוא מסביר. על פי לימוד ארוך שנקבע לנו מפי קודשו של האמור הרב זצ"ל, בחילוקי הגדרים שבין תורה ותפילה, שכן הועיל בער את החילוק שבדברי קודשו של הרמב״ם במורה הנבוכים, בתא מצוות שילוח הקן, שהוא משום צער בעלי חיים, לעומת סתם משנה בפרק ה' דברכות, שנפסקה להלכה בחיבורה הגדול בהלכות ברכות, שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. כן, זה קושיה מפורסמת. הרי הרמב״ם במורה נבוכים מסביר למה התורה ציוותה על שילוח הקן, בגלל הרחמים. כן, מסכנה האם שהיא רואה שלוקחים את הביצים או את אפרוחיה מתחתיה ממש, זה אכזריות נוראה. לכן צוותה התורה לסלק את האם, ורק אז לקחת את הבנים או את הביצים או את האפרוחים. כך כותב הרמב״ם במורה הנבוכים. במסכת ברכות וגם במגילה, במסכת מגילה, יש משנה ארוכה. האומר, עד כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. למה משתקין אותו? מה לא בסדר? הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מרחם על ציפורים. אז יש מחלוקת על זה בתלמוד, יש שני אמוראים, אחד אומר משום שמטיל קנאה במעשה בראשית, שהוא מרחם על הציפורים ולא מרחם על הפילים, ודעה שנייה, משום שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזירות. מה, אתה נותן טעמים למצוות של הקדוש ברוך הוא? מידותיו של הקדוש ברוך הוא, גזרות, לא רחמים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, ואם תשאל איך אני נותן כזה הסבר לשילוח הקן, והרי יש משנה שאומרת שהאומר עד כאן ציפור יגיעו החמך משתקין אותו. אל תקשה שאלות כאלה, אומר הרמב״ם, כי זה לפי הדעה שאומרת שאין לתת טעמים למצוות, ואנו נמשכנו אחרי הדעה השנייה. המהר"ל מפראג מגיב לדברי הרמב״ם בזעם רב, איך אתה חולק על משנה ארוכה שאין חולק עליה, לא במסכת ברכות ולא במסכת מגילה? מה זה הסיפור הזה? ואז יש כל הדיון של המהר"ל בנושא הזה, וזה, מי שמעוניין לראות את הדיון ילמד בתחילת ספר תפארת ישראל, שם המהר"ל דן בזה. מה שמלבד השאלה של המהר"ל, יש קושיה, שהרי המשנה הזו שהרמב״ם אומר שהוא לכאורה לא מסכים איתה, נפסקה להלכה על ידי הרמב״ם בעצמו. במשנה תורה בהלכות תפילה כותב הרמב״ם, האומר בתחנונים עד אתה ריחמת על כאן ציפור כן תרחם עלינו, משתקין אותו. אם כן, הרמב״ם סותר את עצמו בין המורה נבוכים לבין הלכות תפילה. בסדר? מה אומרים באקדמיה? בהלכות תפילה הוא כתב כדעת הדתיים, במורה נבוכים מה שהוא חושב באמת. מדוע הם חייבים להסביר ככה? יש הם בעצמם ככה. לכן הם מבינים שהרמב״ם מגיב באופן שבו הם היו מגיבים. אבל מה נעשה שהרמב״ם לא היה אקדמאי, ולכן מוכרחים להסביר את זה אחרת. מה מסביר הרב קוק? הנה, הרב ציודה מוסר בשם אבא שלו את ההסבר שהוא נתן. אין, כי באמת אין המשנה פוסלת כלל בהחלט את נתינת הטעם הזו למצווה, אלא פוסלת היא את הכנסתה לתוך מטבע התפילה. כי הטעם הזה כשהוא לעצמו בוודאי ניתן להיאמר בתור הסברה אפשרית למצוות השם. בכלל כל ריבוי פניה הוא טעמיה של תורה. כלומר, אתה כותב ספר מורה נבוכים, שם אפשר להסביר מה שאתה רוצה. וכמו שהראה הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל בגיליון הש"ס, שם לזוהר פרשת אמור ולמדרש רבה פרשת תצא, שגם שם, גם בזוהר וגם בפרשת כי תצא, מובא טעם הדומה מאוד לטעם של הרמב״ם, של רחמים. וכמו שיש מקום לכמה סברות ודעות בחקירת הבנתה של תורה, כן יש מקום לדעה הזו במהלך דברי מורה הנבוכים, ולא בתור החלטה שזהו טעמה של המצווה, כי מי בא בסוד השם. כלומר, בספר פילוסופיה אתה יכול לכתוב השערות, זה מותר, זה בסדר. אבל בתפילה אין מקום לסברות ודעות מסופקות ובלתי מוחלטות. וכאין זה עיר גם התוספות יום טוב שם, אלא לוודאיות המוחלטת והמיוחדת. לכן אתה בתפילה לא תכניס דברים שיסודם מסופק, שאולי זה נכון, אולי לא נכון, שהיא בכלליותה, רגע, כוללת בתוכה ממילא גם את כל פרטי הסברות והדעות השונות המתאימות למיטה של תורה. הוודאיות של הרצון העליון של זה שאמר ונעשה רצונו, והפנה אליו בעבודת הלב ובחיי המעשה הנמשכים מתוכה ליחיד ולציבור, הוודאי שמו כן תהילתו. כלומר, בתפילה אתה פונה לקדוש ברוך הוא, לא פונה לשכל שלך. והקדוש ברוך הוא כולל בוודאותו את כל הטעמים כולם, ואצלו הדברים ודאיים. כלומר, אתה פונה אל מי שהוא בעניינו ודאות. ולכן אתה לא תגיד דברים מסופקים כשאתה פונה אל הוודאי. עניין, הקדוש ברוך הוא נקרא הוודאי. הוא ודאי. או? כל דבר במציאות איננו ודאי. ריבונו של עולם הוא ודאי. לכן הפנייה אליו זה כפנייה אל הוודאות. אני לא יכול לפנות אל הוודאות בלבושים של ספקות. ולכן בסידור התפילה אני לא מכניס הלכות מסופקות, כי זה מעניינה של התפילה שהיא פונה אל החלק הוודאי שבי. כמו שבתפילה לא הכנסנו את הטעם של המורה נבוכים כי הוא מסופק. אם אני מסופק, אז כן, אבל אתה לא תכנה את הוודאי בדברים שיסודם ספק. כלומר, אתה לא תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מרחם על כאן ציפור. איך אתה יודע? אתה בדקת? אתה לא יכול לדעת. שלום הרב. אגב, הזכרת מורה הנבוכים. מדוע הופסק השיעור במורה? מאוד מצער. אשמח אם יחודש. תודה רבה. אי אפשר כל דבר לעשות. הלאה. איפה היא? כן, אז הוודאי שמוקן תהילתו זה פיוט. באיזה פיוט יש פיוט של האשכנזים, שהקדוש ברוך הוא נקרא הוודאי. הוודאי שמו. יש גם בזוהר ראשי תיבות, ויברך דוד את השם, ראשי תיבות ודאי. וגם בזוהר, בהרבה מקומות, כשהזוהר מדבר מתוך השראה העליונה, הוא אומר, הכי הוא ודאי, כך הוא ודאי. יש סיפור, רוצים לשמוע סיפור? לא צריך לשלב ידיים. היה אדם אחד בשם מהטמה מוהנדס גנדי, המשחרר של הודו. הוא היה אדם רוחני, מלבד זה שהוא היה איש פוליטי, הוא היה אדם רוחני, אינדואיסטי ברוב התנהגותו, והייתה תקופה שהוא צם, הוא היה צמות רבים, פעם הוא צם שלושה שבועות. מה? אינני יודע, אני חושב שלא, אני חושב שהוא לא צם, הוא לא אחד, אולי שתה, לא יודע. אני לא יודע. בקיצור, שאלו את גנדי על מה הוא חושב כשהוא צם. הוא אומר, אני חושב על דברים גדולים וגבוהים, ובמיוחד אני חושב על אלוהים. אבל ייתכן שהמחשבה הזאת, הנאצלת כל כך, היא כל כולה דמיון. אבל ייתכן שגם כל מה שבני אדם חושבים הוא דמיון, ולכן החשיבה על אלוהים היא הדמיון היותר נעלה שיש לאדם. עד כאן דבריי. סיפרו את זה לרב קוק. אמר, ומה גנדי שהוא חסיד שבאומות העולם? הוא צם שלושה שבועות, ובסוף מה יוצא לו רק ספק? ישראל צמים יום אחד, יום הכיפורים, ואומרים, הוודאי שמו כן תהילתו. זה ההבחנה. יום הכיפורים, זה הפיוט הזה, הוודאי שמו כן תהילתו, שייך ליום הכיפורים. כלומר, ביום הכיפורים יש איזו התפרצות של הוודאות, וזה ההבדל בין ישראל לעמים. יש איזו הלכה מעניינת. בתחילת הלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש אלוהים. נכון? אחר כך הוא גם כותב שלא לעבוד לזולתו, ושהאלוה הוא אחד, ושהוא לא הרבה, ושצריך לאהוב אותו, וצריך להיראה אותו. מי זה צריך? מי צריך לדעת שיש אלוהים, שהוא אחד, ושאין לו גוף, ושצריך לאהוב אותו ולראה אותו? מי צריך? אתה אומר, ישראל, מי שקורא את הספר? אז אם תסתכלו בספר הלכות יסודי התורה, תראו שהוא לא מזכיר את המילה ישראל אפילו פעם אחת. אלא זה משהו כללי. אחר כך הוא מגיע לפרק שביעי, מצוות קידוש השם, ואז אומר, כל בית ישראל מחויבים לקדש את שמו הגדול, שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה לקדש את השם? אפילו להיות מוכן להיהרג. זאת אומרת שהרמב״ם כאן נותן הבחנה טכנית, מעשית, בין ישראל לעמים, שאצל העמים אנחנו דורשים הכרה, אבל ההכרה הזאת איננה יכולה לבוא עד כדי חיוב של מסירות נפש. אולי בגלל הנקודה הזאת שמוזכרת כאן, הבחנה בין הוודאי לספק. שבישראל זה ודאי, אצל אומות העולם זה ספק. כמפורסם, אותה בדיחה שאמר מנחם בגין כתשובה לדבריו של ג'ימי קרטר. ג'ימי קרטר, שם ראשי מרכב, שהיה נשיא ארצות הברית, ביקר... מה? אז הוא ביקר אצל ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין, זכרונו לברכה, והוא אמר לו, בבדיחות הדעת, בסעודה שהייתה, הוא אמר, יש לי על השולחן שלי בבית הלבן שני קווי טלפון. אחד לכולם, אחד לאלוהים. אבל הקו לאלוהים אני משתבש בו מעט, כי השיחות יקרות. ענה לו מנחם בגין, תבוא אצלנו, אצלנו זה שיחה מקומית. אז גם יש משהו מזה בהבחנה הזאת. טוב. עכשיו, מה שמעניין כאן לפי השיטה של הרב קוק, זה יוצא שטעמי המצוות שנתן הרמב״ם הם על דרך הספק ולא על דרך הוודאי. זה נושא שצריך ללמוד בפני עצמו. האם הרמב״ם כשנתן את טעמי המצוות התכוון לומר שזה המצוות, שזה הטעמים, או שרק הצער? הרב הזכיר פיוט, זוהר וגם את גנדי, וגם בשס בבלי שלנו, ומי יקה צפיקה כמשמיה? הנה, הוא מביא, למה צריך להביא מגנדי, מהזוהר וכו'. גם בגמרה שלנו כתוב שאין ספקות למעלה. ומי יקה צפיקה כמשמיה. ברכות ג' לגבי כחצות, וגיטין ו' לגבי פילגש בגבעה ועוד. נכון. נכון. אז גם בשס יש, יפה. הפיוט הוא מחזרת השץ של מוסף בימים נוראים הנקרא וכל מאמינים פיוט על פי א' ב' על האות ו' הוודאי שמו כן תהילתו וכל מאמינים שהוא ואין בלתו. יפה. אז זה פיוט של חזרת מוסף הנקרא וכל מאמינים. טוב. מה? עוד אחד. וואי. שלום. שלום הרב, למה השקט אמור לעזור למי שנוטה להגיד מודים מודים, כלומר למחשבה על שתי רשויות תודה? לא, לא שקט, משתיקין אותו, כלומר לא נוטים לו להגיד את זה. זה הכוונה. מתי האמונה ודאית? בזמן גילוי פנים או הסתר פנים? כי אדם פשוט שאומר שהוא חי בתודעת אמונה ודאית לא אומר אמת. ברור שהאמונה היא ודאית במצב של גילוי פנים. אנחנו היום במצב של הסתר פנים. זה מדורג כמובן. כן. אומר הרלב"ג שלא ייקרא מאמין אלא נביא. רק הנביא הוא מאמין באמת. כן. בואו נמשיך. אנחנו בני הנביאים, זה גם משהו. ישראל לא נביאים מהם, בני נביאים. אבל בתפילה, כן, אלא, אבל בתפילה, עד מקום לסברות ודעות מסופקות ובלתי מוחלטות, וכן זה ירגם התוספות יום טוב שם, מילה לוודאיות המוחלטת והמיוחדת שהיא בכלליותה כוללת בתוכה מלא גם את כל פרטי הסברות והדעות השונות המתאימות למידה של תורה, ודאיות של הרצון העליון של זה, אמר, זה שאמר ונעשה רצונו, וההפנאה אליו בעבודת הלב, כלומר בתפילה ובחיי המעשה נמשכים מתוכה ליחיד ולציבור, זה המצוות. הוודאי שמו כן תהילתו. ותהילה זו יספרו עם זו יצר לו. כן, זה על פי הפסוק בישעיהו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה פירוש המילה זו? אשר, כן? זו פירושו אשר. נכון? מה? ויש גם כינוי של נקבה זו, משהו אחר. לכן כשאדם מקדש אישה, צריך לומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ולא זו. בסדר? זו זה אשר. כן? עם זו קנית, עם אשר קנית. כן? קרוב למילה הרמית די. עמך די בחרת. כן? עם זו קנית. זה מאותו שורש בפרוטושמית. ראיתי פעם ספר לחתנים, ששם התפיסו טבעת זו. איך לא התבייש? טוב. אגב, כל פעם שאני עורך חופה לחתן, אני מכין אותו ואומר לו, צריך להגיד זו ולא זו. הלחץ הוא כזה, שזה יוצא ש-50% מהמקרים זה עוזר, 50% לא. רק הערה קטנה, כל מי שמתכנן את החופה שלו יותר בדקדקנות, הסיכוי שיהיו טעויות גבוה יותר. בניסיון. טוב. ותילתו זו, יספרו עם זו, יצר לו. ויגידו גם לעיני כל גויים ולאומים, אשר ייתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת. על מה מדובר? באחרית הימים יש משפט של כללות האנושות, ובתוך המשפט הזה גם מביאים את הגויים, וכל אומה ואומה בסוף מודה בצדקת ישראל. זה הסוגיה בתחילת מסכת עבודה זרה. כי אנוכי הגדתי, למה הרב צבי יהודה מביא את כל זה כאן? כי הוא אומר, זה סידור התפילה של תקופת הגאולה. תקופת הגאולה, יש השפעה אוניברסלית של עם ישראל. כי אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי, ואין בכם זר, ואתם עדיי נאום השם, ואני אל. ובכל עת נברכהו, ותמיד תהילתו בפינו, כי עולת תמיד היא, העשויה בהר סיני, היא העולה על מוקדה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, וזכות מערכת אש קודשו, ואור טהורו של הכהן הגדול זצ"ל, הרב קוק, תמשיך ותשפיע לזכות תפילותיהם וברכותיהם של ישראל, והתקבלותן ברצון, לכונן בית חיינו, כלומר על ידי עולת ראייה, זה יביא לזיכוך התפילות של בני ישראל, זיכוך התפילות יביא לכונן בית חיינו, ולהשיב שכינת אל חי בקרבנו. מבעד כל האיסורים והמכשולים הממרקים לכלל ולפרט, בקוראו ישועה חומותינו ושערינו תהילה. כן, זה פסוק. וקראת ישועה חומותייך ושערייך תהילה. ביותו לנו חומת אש סביב ולחבות בתוכנו, גם זה פסוק בזכריה. לאורה ולגאולה נאמנה שתופיע במהרה בקרוב על נחלת סגולתו מציון וירושלים. ובחופלי בזה את ברכותיי לכל המסייעים במעשה וברוח, להוציא כתב יד קודשו של האמור הרב זצ"ל לאור עולם. תבורך בראש אמי מורתי, הרבנית הצדקנית, מרת רייזה רבקה שליטה, העומדת בזווית זו ומתפללת, יזכן השם להימלא משאלותינו לטובה בזכות חסדי האבות ותפילת הרבים לגאולה וישועת אמת לכלל ולפרט ברצח חיי קודשנו תיבנה ותיכונן. ואזכיר לטוב את מר נפתלי שטרן, השם ישמרו וחיו, ממקשיבי דברי קודשו של המור הרב זצ"ל במועדי קודש, שהיה לעזר ולהועיל בדייקנות הגהת רוב גיליונות הספר הזה. כן, שהוא עזר. ראש חודש מנחם אב, תו רש צדיק תת, צבי יהודה הכהן. לפחות עכשיו אנחנו יודעים מה זה הספר שאנחנו עומדים ללמוד אותו. עד כאן ברור? אז אם אין שאלות, אנחנו עכשיו נתחיל בענייני תפילה. ענייני תפילה זה 32 עמודים המבארים את מהות התפילה, והם מהווים ספר בפני עצמו. בסדר? מובן? טוב. זה סך הכל ארבעה פרקים או משהו כזה. התפילה המתמדת של הנשמה, יש לנו כאן שבעה פסקאות. כמעט כל הפסקאות בחלק הנקרא ענייני תפילה לקוחים ומלוקטים מעין היה על מסכת ברכות. בימיו של הרב צבי יהודה הספר עוד לא יצא לאור, אז כך שזה היה הגילוי הראשון של הדברים האלה. התפילה המתמדת של הנשמה, שאני רוצה להבין, אנחנו לא מתפללים כל היום, יש זמני תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, לפעמים מוסף ונעילה, אבל לא מתפללים כל הזמן. יש שאלה, האם אדם יכול להתפלל תפילות נוספות, תפילת נדבה. בא לי סתם ככה עכשיו להוסיף עוד תפילה, עוד עמידה, רשאי או לא רשאי? מחלוקת רבי יוחנן ואחרים. הלכה נפסקה כרבי יוחנן שהוא יכול. מדוע? משום שרבי יוחנן אמר, הלוואי והתפלל על אדם כל היום כולו. מה? כתוב הלוואי, לא כתוב חייב. אם היה אפשר, אומר רבי יוחנן, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. לא יכול, בסדר. אז לכן קבענו לו רק שלושה זמנים. אבל בעיקרון התפילה זה שייך כל הזמן. נשאלת השאלה, איך יכול להיות? כלומר, מה הכוונה, מה השאיפה הזאת שהתפלל האדם לכל היום כולו? במיוחד לאור העובדה שהאדם איננו נוטה להתפלל. כן, הנטייה הטבעית של בני האדם איננה התפילה. לה, כי אם ה... אני יכול לזכור? אז למה שלא תשאל אותי? למה תשאל אותי? אז זה עד אחרי, זה מפריע לי שאתה שואל אותו, ולא מפריע לי שתשאל אותי. כן, אדם רוצה באמצע היום להוסיף תפילת 18. רוצה? יכול או לא? סתם ככה, בא לו. הוא כבר התפלל שחרית, הוא אומר, יש לי עוד משהו לבקש. יאללה, נפלא אותם 18. יכול או לא? יכול. לא צריך להתנות שום דבר. לא, הוא לא צריך להתנות, הוא צריך להתפלל, זה הכל. הוא יכול לנדף תפילה נוספת. הוא לא צריך להגיד שום דבר על זה. מה שנדבר על התנאיה זה במקרה שאדם עושה עוד פעם תפילה, כי הוא מסופק האם הוא חייב לחזור או לא חייב לחזור. משהו אחר. אז הוא עושה התנאיה, הוא אומר, אם כבר יצאתי ידי חובה, הרי זו תפילת נדבה, ואם לא יצאתי ידי חובה, הרי זו תפילת חובה. אבל אם אדם בוודאי עשה את תפילת חובתו, והוא רוצה עכשיו להוסיף, לא צריך להגיד שום דבר, מפלל עוד תפילה. גם מה שהוא רוצה. בסדר? עכשיו, הנטייה הטבעית של בני אדם איננה להתפלל. הנטייה הטבעית, הדתית אם כבר, היא הקורבן. אנחנו רואים שבימי קדם, הצורה הקדומה ביותר של עבודת אלוה, הייתה הקרבת קורבנות. הרעיון גם להתפלל אל הבורא, הוא רעיון מאוחר יותר בהיסטוריה. זה כנראה אומר שהאדם כאדם אין לו נטייה להתפלל. יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות היא שהתפילה סותרת את ההיגיון. נכון? זה נגד ההיגיון התפילה.
למה?
למה? כי זה נגד ההיגיון, זאת אומרת. למשל, אתה אומר לריבונו של עולם, הרי מה אתה עושה בתפילה? אתה בא לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, נכון? אז אתה אומר לו, תראה, ריבונו של עולם, אני יודע שבראת את העולם כולו, ועשית את זה דווקא די טוב, ממש, כל הכבוד. אבל, בתוך כל המכלול הגדול הזה, ההרמוני כל כך, אני שמתי לב ששפרינץ בסגיטל היא חולה, ולי נראה שזה לא בסדר, ולכן באתי להעיר את תשומת לבך, שצריך לרפא אותה. אז בבקשה לעשות את זה. אתה מבין את התעוזה, החוצפה שיש באמירה הזאת? אתה אומר לריבונו שלו, אני יודע מה אתה צריך לעשות. חוץ לזה, נגיד שכבר עברת את המשוכה הזאת, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אשנה את דעתך. איך תשנה את דעתי? אני אבקה. ועל זה שאני אבקה, אתה תרחם עליי, אתה תעשה מה שאני אומר.
זה התפילה של שבח,
בבקשה, תפילה של שבח, זה כן? אין תפילה של שבח. תפילה זה בקשה, זה הגדרה של התפילה. כך כותב המבית בספר בית אלוהים. לשבח, כל אחד יכול לשבח. ברור, אנחנו לא מדברים על שבח, מדברים על תפילה. תפילה זה בקשה. דבר נוסף, יש קושי הרבה יותר עמוק. אם תחשבו בזה עד הסוף, הרי... אריה. טוב, עוד מעט. כשאני מתפלל, למי אני מתפלל? השם יתברך, אתה יודע מי הוא?
אני שמעתי עליו.
שמעת עליו, איך? איך אתה יודע מי הוא?
דרך הלימוד, דרך הלכות.
זה לא כך פשוט. כלומר, אמר, נאמר במשנה, במסכת אבות, שכאשר אתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. מסקנה, אם אני לא יודע לפני מי אני עומד, לא יכול להתפלל. כי אני עלול להתפלל לתסביכים שלי, לדמיונות שלי, אולי אני עובד עבודה זרה בכלל. כלומר, מי אמר שכאשר אני פונה לקדוש ברוך הוא, זה לקדוש ברוך הוא שאני פניתי. לכן, לכאורה, התפילה הייתה צריכה להיות אסורה. היה צריך להיות אסור להתפלל, ובאמת אנחנו רואים, בימי קדם, שרק הנביאים היו מתפללים. לא סתם אדם. כי הנביא הוא מי שהקדוש ברוך הוא פנה אליו, ולכן הוא מכיר אותו, יכול להתפלל. הקדוש ברוך הוא פנה אלינו, אנחנו פונים אליו בחזר. אבל מי שהקדוש ברוך הוא לא פנה אליו, איך יתפלל? נוסף על כך, אני רוצה להוסיף עוד קושי רביעי. אנחנו רואים שרוב בני אדם לא מתפללים, וגם רוב אלה שמתפללים לא מתפללים. נכון? לא, רוב בני אדם לא מתפללים, ורוב המתפללים גם הם לא מתפללים. ואלה שמתפללים, מתוך הרוב שלא מתפללים, הם עושים את זה כמה שיותר מהר, כדי שזה יעבור כמה שיותר מהר. כי יש איזו הרגשה, אסור להישאר שם. ואז חושבים על מיליון דברים אחרים, רק שזה יעבור. זה גמרא מפורשת מה שאני אמרתי. נכון? על הפסוק, קירום זולות לבני אדם, אומרת הגמרא, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. כלומר, זה משהו מהותי, זה מפסוק בתהילים למדו את זה. זה לא שהדור שלנו לא כשר, והדורות הקדומים היו כשרים, לא. האדם חושש לעמוד ברומו של עולם. אתה יודע מה זה? לעמוד על פסגת האברסט, בלי מקום להיאחז בו. זה מפחיד נורא. המעמד, אני עומד עכשיו לפני הבורא חשוף בצריח. זה נורא. לכן, בין מה שאני צריך להיות לבין מה שאני, מה שאני מצופה ממני, בקיצור, להתפלל זה לא דבר טריוויאלי. אף על פי כן, כאן הרב קוק אומר, התפילה המתמדת של הנשמה. הכותרת הזאת היא בעצמה התשובה לכל השאלות ששאלנו. מי שמתפלל תמיד זה לא הנפש. זה לא ההכרה שלי. אני בהכרה שלי יש לי קושי פילוסופי, בריאותי, רגשי עם התפילה. מי שאין לו בעיות כאלה, כמו כל הבעיות שהצגתי, זה הנשמה שלי. הנשמה שלי דווקא היא נורא מבסוטה. היא מתפללת תמיד. ברור? התפילה המתמדת של הנשמה. מתאמצת היא תמיד לצאת מן היעלם ולגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש. וכל כוחות חיי הגבייה כולה. מה אתה אומר? לא, שני דברים שונים. כשאתה לומד תורה, אתה לומד תורה, אתה לא מתפלל. איך אמרו חכמים? זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. זה פעולה בפני עצמה, התפילה. כן, מה רצית? שלוש שאלות.
כן. האם אנחנו באמת עומדים בקדוש ברוך הוא שאנחנו 18? לכאורה אני לא מרגיש יותר. אני נכנס לבית כנסת, הרגשה יותר קשה. באמת עומד
מול
הקדוש ברוך
הוא? זאת השאלה. איך יודעים שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא? נכון? השאלה הזאת נדונה בחוברת עיון תפילה מאת הרב שרקי. יש, כן, בהוצאת... איך נקרא את המדרשה הזאת? תורה אחרי צוואר, משהו כזה.
כן.
נכון. אז תקרא שם. כי אמרתי שהיראה והשמחה הם חוויות אנטיתטיות. אי אפשר להיות ביראה וגם בשמחה, אלא אם כן אתה עומד מול הבורא. זה לא יקרה לך ברחוב. כן, שאלה הבאה. כלומר, זה שאנשים אומרים את התפילה באופן מונוטוני כל הזמן, זה אסטרטגיה חכמה מאוד כדי להימלט מן התפילה. הלאה, השאלה הבאה.
מה הצעה? לשנות את
הסיגנון? לא. זה כנראה בלתי אפשרי. אלא אם כן אתה תלמד ענייני תפילה של הרב קוק. זה מה שרוצה להסביר לך. ככל שתבין יותר מה אתה עושה, אז תוכל גם יותר להתפלל. בשביל זה אנחנו לומדים. ככל שיהיו יותר שאלות, נתקדם פחות מהר. נו, שאלה הבאה. מה השלישית? אמרת שיש לך שלוש שאלות. למה? מה, בי על ההערה שלי? נו, באמת, אתה אל תפחד מאיומים. יאללה, מה השאלה?
שמעתי מישהו פעם, אמר לי, תשמע, אני מתפלל כל הזמן. גם כשאני עוד ברמזור, יש לי אור אדום ואור ירוק, אז אני מתפלל שיהיה לי אור ירוק.
נו, אז מה? אגב, זה תמיד עובד. כן, מי שמתפלל שיהיה אור ירוק, זה עובד. כן, 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 כן. יש...
העניין העקרוני, אם אני צריך להתפלל על כל דבר במציאות, כל דבר במציאות, אני עכשיו, מישהו עקף אותי בתור,
כן, כן, צריך להתפלל על כל דבר. כל דבר צריך להתפלל. רק יש בעיה אחת, שרבי נחמן מברסלב אמר שצריך להתפלל בלשון אשכנז המורגל בינינו. אז אתה צריך קודם כל ללמוד יידיש, ואז תוכל להתפלל.
רב, שאלה רצינית.
מה? אני עניתי לך, רצינות. אני עניתי ברצינות. יש עניין ללמוד דווקא מהגויים, כמו שלומדים מבלעם, ושני נעריו עמו. מכאן דווקא לומדים, מכאן לאדם חשוב, ולא לומדים מאברהם ויקח את שני נעריו עמו. יפה, אז זאת אומרת שיש עניין ללמוד דווקא מגויים. בנוגע לעניין הוודאיות בתפילה, ייתכן שעל פי זה ניתן להסביר את נטייתו של רב פאפה להכריע בכמה מקומות, במיוחד בענייני תפילה, הלכך נמרנו לתרוויו או לחולהו, על מנת להיות מכוסים מכל הכיוונים. אולי. כי היה אפשר גם להסביר את רב פאפה בדיוק הפוך, אבל ייתכן לומר כך. יש לפעמים ספק באיזה נוסח לסיים ברכה. כשאתה רואה קשת, האם לסיים את הברכה נאמן בבריתו או קיים במאמרו. מה אומר רב פאפה? נאמן בבריתו וקיים במאמרו. נמרנו לתרווה, אומרים שניהם. כן, גם לגבי ברכת התורה, האם צריך להגיד וערבנה או צריך להגיד אשר בחר בנו מכל העמים, ספק. אומר רב פאפה, נמרנו לתרווה. כן, זה סגנון קבוע של רב פאפה. שהוא היה מחבר נוסחאות. אולי בגלל זה, כדי לא להיכנס לספק. כן, אז בואו נמשיך. מה? מה השאלה?
כמו תפילה בתוכנו, למה אנחנו מרגישים צורך להתפלל?
מי אמר שתפילה בתוכנו?
הנשמה.
הנשמה היא לא בתוכנו. הנשמה היא למעלה מאיתנו.
חלק אלוקה מעל שבי, שנמצאת תפילה.
אני לא יודע מה זה חלק אלוקה. גם לא חלק... רגע, הבנתי, גם לי מותר לדבר. כן, אני לא יודע מה זה חלק אלוקה, אולי חלק אלוה, אבל גם זה אני לא בדיוק מבין. דבר נוסף, מה זה שמי אמר שזה בתוכנו? נכון? אז הבאת הפסוק, מהביטוי, אלוהי נשמה שנפחת בי, סימן שהיא לא אני. היא נפוחה בי, מי זה אני הזה שיש בתוכו נשמה? כשאני אומר אני, למי אני מתכוון? לא, כי אתה אומר נפחת בי, בי זה בעני, נכון? אז מי זה עצמי? זה הנפש, לא הנשמה. כלומר, יש מה שאני בפועל. הנשמה שלי מאוד רוצה להתפלל, אבל אני רוצה להישאר תחת הפוך, נכון? אומרים לי, בוקר טוב, קום לתפילה. נכון? מי עשה את הפיהוק הזה? הנפש. מי רוצה שאני אקום? הנשמה. אז יש מאבק. בסדר? זה מובן עכשיו יותר? אז התפילה המתמדת של הנשמה, הנה כאן אתם רואים פה כתוב. יש הרי, כך הסבירו המקובלים, נפש, רוח ונשמה. הנפש היא בעצם מה שכבר קנוי בי. אפשר לכנות את זה בלשון עבר. אני כבר לא צריך להתאמץ, נפש יש לי. הנשמה זה מה שאני עתיד להיות. זה עדיין מרחף מעליי. אז איפה אני? באמצע, ברוח. אני ברוח. הרוח הוא ההווה. לכן הגאון מווילנה אמר, נפש, רוח ונשמה הם עבר, הווה ועתיד. אומר הרב, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד. לצאת מן היעלם אל הגילוי. יש ביטוי, ותרגילנו בתורתך. משמע שצריך תרגול, כדי להתרגל. ברגע שאני תרגלתי, ואני תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיי, מכאן ואילך התנהגויות נשמתיות חודרות בתוך הנפש, ואני מתאהב בהן. אבל זה לא ההכרה הראשונית שלי. ההכרה הראשונית שלי היא שהפוך יותר חם מבית הכנסת. בסדר?
כן.
אמרתי שנפש, רוח ונשמה, אמר הגאון מווילנה, זה כנגד עבר, הווה ועתיד. נפש עבר, רוח הווה, נשמה עתיד. וזאת למה? משום שעל הנפש אינני צריך להילחם. זה נתון בי. זה כבר עבר. הנשמה זה מרחף מעליי, זה מה שאני עתיד להפנים, זה מה שאני עתיד להיות. אז איפה אני נמצא? בהווה. איפה ההווה שלי? ברוח. ביחס שבנפש, שבין הנפש לבין הנשמה. עד כאן מובן? זה בדיוק מה שאמרנו מקודם.
אפילו שבפסוק מדובר על
הנשמה
שנפחת
בעבר. נכון.
זה כן, זה כן.
נפחת, נכון? וזה כל פעם הוא עוזב אותי, וופס, עולה בחזר.
כן? אז נולדתי עם זה וזה
לא... לא, לא נולדתי עם זה. זה בי, זה בנפש, אבל זה לא הנפש. אז לכן, יש מאבק אם להתפלל. אבל הנשמה היא דווקא מסתדרת עם זה יפה מאוד. התפילה המתמדת של הנשמה. מתאמצת, יש איזו טעות פדגוגית. אצל מחנכים דתיים, בעלי כוונות טובות. לומר שזה טבעי לקיים מצוות, שזה טבעי להתפלל. וזה חמור מאוד הדבר הזה. בגלל שהתלמיד ששומע את זה אומר לעצמו אחד מהשתיים. או שהרב הזה משוגע, כי הוא אומר שזה טבעי ואני יודע שאני לא רוצה. או הרב הזה צודק, אז אני משוגע. זה גם כן לא בריא לחשוב שאתה משוגע. לפי הרב קוק, אני מובן. הנפש שלך לא רוצה להתפלל, הנשמה שלך כן. פשוט. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן הילם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים. של כל הרוח והנפש. עכשיו זה מובן. וכל כוחות חיי הגבייה כולה, גם על הגוף. והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה. כן? התפילה זה כמו קדם שמן. על כל העולם והחיים. כלומר, התפילה זה מתחיל מהנשמה, וזה הולך ומתפשט בעולם כולו, זה רוצה להתפשט בעולם כולו. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם. איך? שבא על ידי תורה וחוכמה. מה אתה רוצה?
שמעתי כמו שמצומדם, כאילו אני מתייחס לשמרה את זה לשמרה.
נכון. ונמצא מתוך כך, שעבודת התורה, כולה, כלומר לימוד, חשוב זה גם נגיד ללמוד. זה ללמוד. מה זה ללמוד? לא סתם ללמוד. ללמוד, להבין את העולם כולו. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה הוא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי. לא רק הנשמה שלי. נשמת כל החיים כולם. עכשיו פה אני מברש, זה לא מדובר על הנשמה שלי. אלא נשמת ההוויה רוצה להתגלות בנפש ורוח של ההוויה. תברך את שמך, השם אלוהינו. עד כאן להיום. שלום.